שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתחילת המלחמה נפתחו כל מיני אפשרויות, האם תהיה הסלמה מרחבה בצפון, מעבר ללבנון, גם בסוריה, היו גם לא מעט אירועים שחלקם נותרו עמומים או לא לגמרי מפוענחים, שקושרים את סוריה ליתר ההתפתחויות במלחמה. ולבסוף גם היה אותו חיסול שמיוחס לישראל בדמשק והוביל להסלמה הדרמטית הגדולה ביותר עד כה באימות הישיר בין איראן לישראל עם המתקפה האיראנית על שטח מדינת ישראל. ואנחנו רוצים להבין את התפקיד של סוריה מצד אחד כמדינה שמשחקת תפקיד די משני בכל האירועים האלה ונתמקד באמת בשיקולים של נשיא סוריה בשאר אסד. מצד שני, הזירה הסורית, כפי שציינו זה עתה, היא זירה חשובה ואפילו קריטית כדי להבין את מה שמתחולל סביבנו. ועל כך אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם שתיים מהחוקרות הבחירות שלנו, דוקטור כרמית ולנסי, חוקרת בחירה, מומחית לסוריה, ראש תוכנית המחקר על הזירה הצפונית במכון, ואורנה מזרחי, לשעבר בחירה במל"ל, שמתמחה בזירה הלבנונית. שלום רב לשתיכן. אז ראשית אני רוצה לשאול אותך כרמית לגבי המעורבות הסורית במלחמה בראי חצי השנה שחלפה. אמרתי, אסד לא בדיוק סס להיות מעורב ישירות ואנחנו רואים את זה. מצד שני, יש לא מעט שחקנים שמנצלים את הזירה הסורית כמו שהיה לפני המלחמה ואולי אף ביתר סט, תכף תעשי לנו סדר בנושא הזה. וזה מוביל אותנו לשאלה כיצד משפיעה המלחמה שהתפתחה בעזה על הזירה הסורית והאם יש פוטנציאל שאפילו מה שראינו עד עכשיו הולך ומתרחב?
אז באמת מה שאנחנו רואים בחצי שנה האחרונה, אולי זה פער נורא מעניין. מצד אחד, כמו שציינת, סוריה היא מגרש משחקים אזורי, אפילו בינלאומי, בין שחקנים שונים, בין מעצמות שונות, ואנחנו רואים איך הם מנצלים את הזירה באמת כאוטית הזאת. כמו שאנחנו חוזרים ואומרים, לא באמת השתלט על סוריה, וסוריה היא לא מדינה אחודה ומתפקדת, והשחקנים המקומיים מנצלים את זה. אנחנו רואים את זה בחצי שנה האחרונה, סוריה בכותרות מצד אחד, תקיפות, גל תקיפות אינטנסיבי של ישראל בחצי שנה האחרונה על רקע המלחמה, באמת נתונים שלא ראינו הרבה זמן. אנחנו מדברים על מעל 33 תקיפות ישראליות בשטח סוריה בחצי שנה, מתחילת 2024, ארבעה חודשים, שזה בערך היה ממוצע שנתי בהשוואה לתקיפות בשנים הקודמות שלנו. גורמים איראנים שפועלים שם, חיזבאללה, באמת זירה מאוד רועשת מצד אחד, ועדיין יחסית למה שקורה, סוריה בדירקטיבה כנראה של המשטר, זירה שקטה. בכל מה שקורה מבחינת הפעילות או המשקל של סוריה במערכה הרב זירתית הזאת, בסוף מאוד מאוד מצומצם. מספר שיגורים מאוד מאוד מוגבל בחצי שנה האחרונה משטח סוריה, אנחנו מדברים משהו כמו 30 לעבר ישראל, לא על ידי המשטר, בטח לא על ידי הצבא הסורי, שנשאר מחוץ לתמונה, והשאלה המעניינת היא למה. מי שכן, אגב, פועל, זה באמת אותם קבוצות צוררות של ככה מכונות, פלסטינים, חמאס, שפועל משטח סוריה, או מיליציות שיעות. היה כמובן את הסיפור בין המאבקים בין המיליציות השיעות לאמריקאים, אבל בסוף, מול ישראל, סוריה מחוץ לתמונה, וזה כנראה נובע ממספר שיקולים. בראש ובראשונה, אסד כמו אסד, מה שמעסיק אותו זה השיקול השרידות האישי שלו, שרד מלחמה עקובה מדם במשך 13 שנים, עם שלל מתנגדים ואתגרים מכיוונים שונים, בסוף אסד נותר על כיסו, הוא לא היה רוצה לסכן את זה, לא בעיתוי הזה, לא בנסיבות, בטח לא עבור הפלסטינים, בטח לא עבור חמאס. אני אזכיר שבתחילת המלחמה היו דיווחים על כך שישראל העבירה מסרים מאיימים לאסד לא להיכנס למלחמה, אחרת גם המדחה בסיכון וגם דמשק, ולכן יכול להיות שהוא קשוב למסרים האלה ובאמת בחר להישאר מחוץ לאירוע הזה. יכול להיות שיש כאן הקשר אזורי. אנחנו הרבה מאוד זמן מדברים על הקבלה מחדש של אסד למרחב המזרח תיכוני, החיבוק החדש שהוא זוכה לו בקרב המדינות הערביות. זוכרים את התמונות שלו על בימת הליגה הערבית בשנה שעברה, באמת אירועים מאוד חיוביים בראייתו. יכול להיות שיש כאן שיקול של אסד לא לסכן את המעמד המחודש שלו הוא זוכה, ואת הדימוי של שחקן לכאורה יציב וחותר ליציבות ולהשבת הסדר בסוריה ובמרחב האזורי בכלל. והצטרפות אוטומטית לציר ההתנגדות ולמלחמה נגד ישראל, עלול היה לסדוק את ככה דימוי הזה שהוא מנסה לשוות לעצמו. שיקול נוסף ומרכזי זה מערכת היחסים בין סוריה לחמאס. נזכיר שבתחילת המלחמה הקשר נותק. הייתה ביקורת חריפה של גורמי חמאס, של הנהגת חמאס, על ההתנהגות הברוטלית, הדיכוי הברוטלי של אסד.
מלחמת האזרחים.
מלחמת האזרחים, כן. נחזור, חוזרת רגע עשור אחורה. היחסים התעררו שם, בעצם נותקו לחלוטין בעקבות ביקורת של חמאס על אסד, כן, כמה אירוני על זה שחמאס מבקרים את אסד על הדיכוי הברוטלי של המורדים. אסד בעצם די מסלק אותם מהמדינה, והיחסים נותקו. חודשו ב-2022, בעקבות לחץ איראני ושל חיזבאללה, שכנראה כבר אז חשבו על הצורך בלאגד מחדש את הציר, מחשבות רב-זירתיות וכולי. אבל אסד, בהתבטאות מאוד מעניינת, מספר חודשים לפני השביעי באוקטובר, אומר, למרות שחידשנו איתם יחסים, זה לא יחזור להיות מה שהיה. הנהגת החמאס היא חבורת צבועים, ואפשר להבין באמירה הזאת, שדי חזרה על עצמה במספר מופעים, שהוא לא הולך להקריב לא את המעמד שלו ולא את סוריה עבור חמאס והפלסטינים. ולבסוף יכול להיות שיש כאן בכלל שיקול שהוא צירי, לא החלטה מושכלת ועצמאית של אסד, יכול להיות שהיה כאן מחשב אסטרטגי של ציר ההתנגדות, שבעצם אמר, אנחנו שומרים, מעדיפים לשמור את סוריה לאימות עתידי, משמעותי יותר מבחינתנו, בין ישראל לחיזבאללה, אולי בין ישראל לאיראן. ולכן לא נסכן את הזירה הזאת, שהיא כל כך חשובה לנו בהתבססות, בהתעצמות של חיזבאללה וכולי, נשמור אותה לנסיבות עתידיות, ולא נבזבז אותה לכאורה עבור הפלסטינים. אז יכול להיות שזה שלל השיקולים בעצם שמונים מאסד, גם בהקשר של המלחמה בחצי שנה האחרונה, וגם בהקשר של התקיפה האיראנית, ש... ניסתה להיות מתוזמרת מכמה זירות, ועדיין סוריה נותרה שקטה בהיבט הזה.
ובכל זאת, גם אם מנסים, כמו שאמרת, איזה מין תכנון אסטרטגי ארוך טווח, לשמור את סוריה כרגע יחסית שקטה, או לא כזירה מרכזית של האימות הישיר בין הציר לישראל, איך נגיד, האימות מוצא דרכו אל סוריה, בין אם רצו או בין אם לא רצו, וזה גם בא לידי ביטוי בתקיפות שמיוחסות לישראל, והיו הרבה כאלה, לא נתעכב על כולן, אבל היו תקיפות של נמלי תעופה, וכמובן היו חיסולים של קצינים בכירים איראנים, והאחרון שבהם האדבי כבר דובר בו רבות, והנושא הזה מעסיק אותנו עד עצם היום הזה. ואני רוצה עכשיו לעבור אלייך, אורנה, ולשאול אותך לגבי הצד של לבנון, חיזבאללה, בכל הסיפור הזה. הרי בסוף, חיזבאללה, מתחילת המלחמה, מהיום השני למלחמה ליתר דיוק, ועד היום שומר על גזרה מאוד ברורה, מתוחמת, לבנון, שאם זה היה תלוי בו, אז שום דבר לא היה גולש הרבה מעבר לכך, אבל זה לא אומר שאין לו שיקולים בסוריה, וזה לא אומר שמה שהוא עושה בסוריה לא משפיע על הדרך שבה העניינים מתפתחים, נכון?
כן, אז בואו נסתכל רגע על מה קורה מבחינת חיזבאללה בסוריה. קודם כל, חיזבאללה נמצא שם כדי לסייע ולעזור לאסד, והוא היה לו חלק מאוד משמעותי, חלק מהכוחות יצאו, חזרו ללבנון, ויש עדיין נוכחות של חיזבאללה בסוריה, אבל הם נמצאים שם לא רק לטובת העניין של המשטר הסורי, הם נמצאים שם גם לטובת עצמם, כי בעצם סוריה מהווה את אותו מרחב, חוליה מקשרת בין איראן, עיראק ללבנון, גם בהיבט של הגורמים האיראנים, היועצים האיראנים שיושבים שם ומייעצים, ואיתם נעשים תאומים מהזירה הלבנונית, וגם מבחינה הזו ששם בעצם מתבצעות העברות, דרך שם מתבצעות העברות האמל"ח לחיזבאללה בלבנון. ככה שהמרחב הסורי הוא מרחב שחיזבאללה נמצא בו, נוכח בו, אבל בוא נגיד שבגלל שהיה לו חשוב מאוד לתחם את המלחמה, כמו שכבר דיברנו על זה הרבה בעבר, לשמר את המלחמה בחצי שנה האחרונה על אש מאוד נמוכה ולתחם אותה גם מבחינה גיאוגרפית, הוא לאו דווקא פועל בתקופה הזאת מסוריה, למרות שיש לו נוכחות. אמנם ידענו לאורך כל השנים על זה שהם בונים שם את תיק רמת הגולן, מתוך רצון לבנות יכולות לפגע מרמת הגולן נגד ישראל. חלק מהפעילות הזו סוכלה על ידי צה"ל, אבל בכל מקרה הוא לא בוחר לפעול משם. ועיקר הפעילות מתבצעת דרך, לאורך הגבול הלבנוני.
אבל אנחנו כן שומעים שבעצם נהרגים לו, לנסראללה, לא מעט, נגיד, פעילים, פעילי שטח, אפילו מפקדים שלפי הדיווחים מלבנון, שאנחנו יכולים להסתמך עליהם עד גבול מסוים, נהרגו בסוריה, והם מצורפים לרשימה הזאת של אלה שנהרגו, איך מכנים אותם?
בדרך לירושלים. כן.
מה, תסבירי לי במה מדובר בעצם.
מדובר בנוכחות של אנשי פעילים של חיזבאללה. אמרתי שנוכחים בסוריה, מאוד צמודים, קרובים, גם למשטר מצד אחד וגם ליועצים האיראנים, והרבה מאוד פעמים הם יעד לתקיפה של ישראל, וככה הם גם נהרגים.
דרך התקיפות האלה אנחנו מבינים שהניסיון לפגוע בחיזבאללה בסוריה אמור בסופו של דבר להשפיע על המוכנות ועל היכולת של חיזבאללה לפעול נגדנו בלבנון. והשאלה הגדולה היא כמובן, אחרי שראינו כל כך הרבה תקיפות בלבנון, האם יכול להיות שבעצם... לא שנגמר בנק המטרות בלבנון, אבל שמים גם דגש על הזירה הסורית, כדי למנוע מחיזבאללה להתחמש מחדש תוך כדי המלחמה.
בהחלט, בהחלט. אמרתי, זה מרחב של העברות אמל"ח, יש שם מחסני אמל"ח, וכל האמל"ח שמגיע ללבנון, רוב רובו, מגיע בסופו של דבר דרך המרחב הסורי בשנים האחרונות, בגלל הקשיים לעשות את זה בדרכים אחרות. והאינטרס החיזבאללהי מאוד ברור בנוכחות שלו מהבחינה הזאת, מבחינת... קבלת הנשק מאיראן, ואני אומרת עוד דבר, וגם כל מערכת התאומים עם אותם מפקדים, תשמע, החבורה הזאת שישבה שם, בסו-קולד קונסוליה, לא בדיוק קונסוליה, הם חבורה שאין לי ספק המדווי הזה היה גורם שבעצם ריכז את כל הפעילות במכלול הזה של לבנון חיזבאללה, הפעילות האיראנית המתואמת, ולכן גם חיזבאללה היו בקשר מאוד עדוק עם האיש הזה, הוא היה גם מקורב לנסראללה, ככה שיש פה קשרים מאוד עדוקים וחיבורים מאוד צמודים של חיזבאללה עם המרחב הסורי הזה, והנוכחות האיראנית בו.
הבנתי. כרמית, אני חוזר אלייך כדי לשאול אותך בעצם לגבי המעורבות של שחקנים בינלאומיים בסוריה, ואנחנו יודעים שהרוסים נמצאים שם. נמצאים שם, גם אם הם במהלך מלחמת אוקראינה פינו חלק מהכוחות, ודיברנו על זה לא מעט בשנתיים האחרונות, אבל... מה מתרחש שם מבחינת רוסיה בזמן האחרון, והאם יש בכך אולי גם איזשהו איתות לישראל, ככל שאנחנו יכולים להבין?
כן, אז זה נורא מעניין לראות מה קורה מבחינת הנוכחות הרוסית והתגובות הרוסיות לפעילות, כמו שציינו, כל כך אינטנסיבית, ההתקפית של ישראל בחצי שנה האחרונה. הרי אנחנו יודעים שיש לא מעט גורמים בישראל שמאוד מוטרדים, במידה מסוימת אפילו מורתעים מהנוכחות הרוסית, שיש לנו ככה שכן נוסף מצפון, וצריך ככה לקחת בחשבון כשאנחנו תוקפים בסוריה, צריך לחשוב פעמיים איך לעשות את זה, ובגלל השיקול הרוסי. באופן מפתיע, ואני אתחיל רגע באמת מההקשר הרחב יותר. מה שאנחנו מזהים מאז תחילת המלחמה באוקראינה, זה ירידה מצומצמת בנוכחות, בהיקף הכוחות הרוסיים בסוריה. היה את הסיפור של העברת מערכות אגנה, מערכת אגנה S-300 מסוריה לטובת המלחמה באוקראינה. ועדיין דאגנו לומר, וזה גם מקבל ככה תימוכין במציאות, שהרוסים שם כדי להישאר, ואין שום כוונה לנסיגה מוחלטת. מה שאנחנו כן רואים בשנה האחרונה, זה ירידה מסוימת בהיקף המעורבות הרוסית בעולמות הצבאיים, בצבא הסורי, בירידה מסוימת בתמיכה שלהם, במימון, וביכולת שלהם לחדור לצבא הסורית. אנחנו מקבלים שתי אינדיקציות בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים, שפורסמו ככה בתקשורת הערבית, על הסיפור המעורבות המוגבלת בצבא, ויותר מזה, על מתיחות שמתחילה ככה להתאבות בין גורמים צבאיים רוסיים לבין גורמים צבאיים בצבא הסורי. הרוסים טוענים שהסורים התחילו למדר אותם, גם מפעילות צבאית, גם מבחינת חומרים מודיעיניים. זה משהו חדש שאנחנו לא מכירים מהתקופה האחרונה. ודבר, דיווח נוסף מעניין, זה החלטה רוסית לצמצם בחצי את המימון שלה בגייס 5. גייס 5 זה אולי אחד הגופים הכי מזוהים עם הצבא הרוסי, עם השפעה הרוסית על הצבא הסורי, והם מחליטים, כנראה כתוצאה מילוצים שקשורים לאוקראינה או לא, לצמצם את התמיכה, את המימון כחצי בגוף הזה, בגופים אחרים שקשורים לפעילות הרוסית שם. אז זה נדבך אחד. מצד שני, רוסיה עדיין מאוד מאוד דומיננטית במגרש המשחקים הסורי הזה, מאוד מעורבת בכל מה שקשור להסכמים כלכליים, דואגת לשמר לעצמה איזשהו נדבח כלכלי, השקעות וכולי, לנסות לגזור קופון מהמעורבות הארוכת שנים שלה בזירה. אבל מה שאנחנו כן מתחילים לראות, וזה בהקשר של המלחמה, החל מינואר, איזושהי תפנית מאוד מעניינת בפעילות הרוסית. עד כה, באמת, כמו שאני מתארת כאן, על אש נמוכה. החל מינואר, הרוסים יוצאים בצעד מפתיע ומתחילים בעצם לבצע פטרולים אוויריים של חיל האוויר הרוסי, באזור רמת הגולן, באזור קו בראבו, בגבול שבין ישראל לסוריה. זה אירוע אחד. אירוע שני, זה שהם מתגברים את נקודות, או מקימים נקודות תצפית חדשות, נוסף על הנקודות הקיימות. היו להם משהו כמו 10 עמדות תצפית, עכשיו אנחנו מדברים על 11-12, עם דגלי רוסיה, באזור, באמת במרחב הזה של הדרום סוריה. וזה ככה, אני חושבת, אקט רוסי מכוון שנועד לאותת לישראל, אנחנו כאן. וכשהם מדברים על זה, אז הם בעצם מסגירים את זה, אנחנו עשינו את הצעדים האלה כדי לפקח בצורה יותר טובה על המצב ולמנוע ערעור של היציבות. בראייה, בעין ישראלית, אנחנו מפרשים את זה כאיזשהו ניסיון לאתגר את חופש הפעולה הישראלי. אז זה ההתפתחויות המרכזיות. אני אסיים במשפט אחד. למרות כל התקיפות המסיביות הישראליות בשטח סוריה, לא ראינו גינויים יוצאי דופן, כמו, באופן דומה של הגינויים שאנחנו שומעים בשנים האחרונות, בעשור האחרון של תקיפות.
אבל האם זה בא לידי ביטוי גם באיזה גישה תקיפה יותר של רוסיה כלפי ישראל, על רקע התקיפות שחלקן מאוד מאוד משמעותיות בתקופה האחרונה בסוריה?
אז מעבר לשני הביטויים האלה שציינתי שאנחנו רואים בדרום קצת יותר פעלתנות רוסית, לא שמענו גינויים יוצאי דופן בחצי שנה האחרונה על התקיפות הכל כך מסיביות, זה גינויים שאנחנו מכירים מעשור של תקיפות בסוריה. מה שכן השתנה, זאת אומרת, הטון קצת עלה, אחרי כמובן החיסול של מעדבי, ושם הרוסים בעצם מכנים את זה פעולת טרור מדינתית, את החיסול, את האקט שישראל בעצם ביצע בשטח סוריה, ומעלים הצעה למועצת הביטחון לגנות את ישראל על הפעילות הנפשעת הזאת, הצעה שבסופו של דבר לא עוברת, אבל זה באמת אירוע שהוא קצת יותר תקיף בעמדה הרוסית כלפינו.
נחזור אלייך, אורנה, עם הנושא שבו כרמית סיימה, חיסול מעדבי והתגובה בלבנון, אבל כמובן מעניין אותנו בעיקר מה חיזבאללה עושה או לא עושה. אז עד כה בעצם חוסר תגובה, או בוא נגיד ככה, בלילה שיזכר בדברי הימים ליל התקיפה האיראנית, הייתה גם איזו תקיפה מלבנון, אבל זה לא באמת חורג ממה שהכרנו בשבועות האחרונים, נכון?
נכון. זה מאוד מעניין, ואני חושבת שזה גם אפשר להשליך מזה על הרבה מאוד דברים שאנחנו אומרים כל הזמן על ההתנהלות של חיזבאללה. אז בואו, קודם, מה קרה? בערך בסביבות 12 וחצי, חיזבאללה תקף בכמה עשרות טילי קטיושה בגולן, עדיין מתוחם, וזה לא משהו חדש שהוא עושה, אבל נגד יעדים שהם קשורים בהיבטים של אוויר, של ישראל, של הגנה אווירית ומחנות כאלה בגולן, שכאילו הם קשורים לאירוע של המתקפה, והסביר את האירוע הזה בזה שזה בעצם תגובה על מה שצהל עשה לפני כן, ועל התקיפות של צהל בדרום לבנון, ותמיד גם מצטרפת לזה בדרך לירושלים.
הוא מציג את זה כחלק מהאירוע,
הוא הפך את זה לחלק
מהאירוע של ישראל בלבנון, כן.
בדיוק, לחלק מהמשך הלחימה שלו מול ישראל, כמו שהוא עושה במהלך חצי השנה האחרונה, אבל היה שם משהו שהוא קצת אחר, כנראה כדי לרצות את האיראנים. זה קרה חצי שעה, בערך שעה לפני אותו עימות שהיה שם במרחב האווירי הירדני, היותר משמעותי, והחדירה של חלק מטילים מישראל, זה היה לפני, זה לא, וזהו, ושום דבר נוסף. אני, הערכה שלי, האיראנים מאוד לא מרוצים, והיו רוצים שזה יהיה הרבה יותר. מה אני למדה מזה? אני למדה בזה בעיקר על שני דברים. אחד, הרצון שלו עדיין שלא להסתבך ולשמר את המערכה באמת כמערכה מתוחמת, ולשלוט על האירועים, ולא לדרדר את זה למשהו הרבה יותר רחב. ודבר שני שאני למדה מזה, זה על מערכת היחסים עם איראן, ולעניין שחיזבאללה דואג לשמר לעצמו את עצמאות ההחלטה, הוא לא בהכרח, וזה משהו שאנחנו אומרים כבר הרבה זמן, זמן. כולם קוראים לו פרוקסי, אנחנו אומרים, זה לא בדיוק פרוקסי, הוא יותר שווה ערך, יש תאומים צמודים ואדוקים, וכמובן שהוא משרת את האינטרס, והאינטרס המשותף בעצם, לא רק האיראני, מול ישראל ובמערכת האזורית כולה, אבל עדיין יש לו שיקולים נוספים, והוא מפעיל את... ובעצם יש לו את ההחלטה הסופית לגבי מה הוא עושה ואיך הוא עושה, וגם אם האיראנים לא מרוצים, הם פחות או יותר אלא הם ברירה, אלא לקבל את העובדה הזו. אבל אני חושבת שאי אפשר לגזור מזה לחלוטין לגבי מה יקרה אם אנחנו באמת, העימות הזה מול איראן, יידרדר ואנחנו...
יטפס עוד כמה מדרגות.
כן,
שעלולות לקרות. שהרי מדובר כבר שנים, גם בתרחישים של... תקיפה ישראלית נגד מתקני הגרעין של איראן, אם וכאשר דבר כזה יקרה, אז גם לשם כך הם הרי שומרים את הכוח של חיזבאללה, כדי שיהיה להם מי שיעזור להם בשעת צרה.
ירון, זה הפך להיות כבר קונספציה שאני חושבת שצריך לבחון אותה כל פעם מחדש. לא לבטל אותה, אבל לבחון אותה כל פעם מחדש. האם זה נכון שבעצם מה שהאיראנים רוצים זה לשמר ולא לתת לחיזבאללה לעשות יותר ממה שהוא עושה? היו לנו קצת אינדיקציות בעבר לזה, שהיו פעמים שהם רצו שהוא יעשה יותר, והוא לא תמיד עשה מה שהם רצו. זאת אומרת, הוא שומר, למרות התלות שלו בהם, למרות שהמלך הוא המלך שמגיע רוב רובו מאיראן, והסיוע והתמיכה וכו' וכו', עדיין יש לחיזבאללה שיקולים נוספים, שיקולים שנוגעים במה שקורה בתוך לבנון. היום בתוך לבנון הולכת ומתגברת הביקורת כלפי חיזבאללה, עד כדי כך שמי שנחשב לתומכו לפני כמה שנים, שהיום הוא יושב ראש המפלגה הנוצרית הגדולה, זה הפטריוטי החופשי, אמר השבוע שצריך לנתק את הפסקת האש, את השגת הפסקת האש בדרום לבנון מהפסקת האש בעזה, בניגוד מוחלט למה שחיזבאללה אומר. יש ביקורת פנימית בתוך חיזבאללה, יש סימנים של התגברות הכיתוב הדתי והפיצול והמחלוקות הדתיות בתוך לבנון בחודשים האחרונים, והוא לוקח בחשבון גם את הדברים האלה.
הוא לא... זה שהוא שחקן ציר.
כן, הוא שחקן ציר מרכזי. הוא שחקן ציר מרכזי מבחינת האיראנים. הוא זה שגם מתווך ומתפקד כנציג האיראני בהרבה מקומות אחרים בקרב השיעים הערביים. ככה היה עם החות'ים, ככה היה עם המיליציות העיראקיות. הוא מעורב בהחלט, אבל... אני אומרת, הוא עדיין משמר את עצמאות ההחלטה שלו, ולא תמיד זה יהיה אוטומטי. התגובה שלו לדרישה האיראנית לעשות את מה שהוא
יורד. אז הנה, האירוע הזה של חיסול מדווי והתגובה לא
מומחיש את זה. האירוע הזה הוא איזושהי הוכחה לדבר הזה. כמובן שתמיד אני שמה סימני שאלה וממשיכה לבחון גם את עצמי וגם...
מה שאורנה בעצם אומרת, ההיגיון שהיא מתארת כאן, מאוד תקף גם להיגיון של אסד. בסוף הוא רכיב מרכזי בציר, אבל גם הוא, כמו לחיזבאללה, יש שיקולים ואילוצים פנימיים, שכרגע מבחינתו עדיף לו להימנע ולהיות מחוץ למערכה הזאת, מאשר להיכנס אל היכולת שהאיראנים לא מרוצים מזה, גם בהקשר של חיזבאללה, גם בהקשר של אסד. אבל בסוף זה מראה, אני חושבת, שני דברים. א', על המוגבלות של השימוש הבלתי מוגבל בפרוקסיז, בשלוחים. בסוף יש פרוקסיז מרכזיים, זה לא חוטים. שאין להם יותר מדי מה להפסיד, ויש להם הרבה יותר מחויבויות וחבות כלפי המדינה שהם פועלים. זה אירוע אחר, חיזבאללה בלבנון ואסד בסוריה. יש להם הרבה יותר אילוצים מבית, והרבה יותר רסנים לא להיגרר אחרי איזושהי הרפתקה, לא של איראן ולא של, בטח לא של הפלסטינים.
וגם המיליציות השיעות בעיראק. ראינו את זה גם לגבי המיליציות השיעות בעיראק, לגבי, כשהתגברו התקיפות נגד האמריקאים, ונאמר להם להפסיק, אז...
כן, שם לדעתי...
והיה לחץ פנימי בתוך עיראק.
יש מוטיבציות פנימיות שגורמות להן דווקא לרוץ קדימה, ולפעמים לאיראנים לרסן אותן. כמו שראינו אחרי התקיפה הזאת של
הבסיס
בירדן.
וגם את החות'ים. זאת אומרת, השליטה האיראנית על המערכת הצירית הזאת, שאנחנו כל הזמן מדברים עליה, על חזית ההתנגדות עם כל השלוחות וזרועות התמנון, היא לא לחלוטין תמיד עובדת, ולא תמיד האיראנים יכולים להיות מרוצים מההתנהלות של הפרוקסיז, אלא שכל אחד מהם יש להם את השיקולים שלו. החות'ים לפעמים רצו למקומות שלא היו רצויים יותר מדי קדימה, כמו שאמרת, ואיראן לא הייתה מרוצה מזה, תקפו אז בזמנו אונייה סינית.
לעיראקים שתקפו בירדן, וראינו איך שבעצם איראן דאגה לדסקלציה יותר מאשר לניסיון לרכוב על הגל הזה, זה ברור. לסיום אני רוצה שתי שאלות נקודתיות בנושאים שקשורים, גם אם לא בדיוק ממשיכים בקו ישר את מה שנאמר עד עתה. אורנה, לגבי חיסולו של חלפן הכספים סרור בלבנון, מי האיש, איך הוא קשור לחיזבאללה ומה טוענים שקרה שם?
האיש נזק, נזק לנו, לא לחיזבאללה. זאת אומרת, הוא היה חלפן כספים, חלק ממערך הכספים של חיזבאללה, מהבנק של חיזבאללה. הוא נמצא ברשימת הסנקציות של ארצות הברית כבר מ-2019, כמי שמתווך ומעביר כספים גם לחיזבאללה ומהאיראנים גם לחמאס. זאת אומרת, איש שבעצם מהווה חוליית קישור למימון גורמי ההתנגדות, גורמי הטרור, כמו שאנחנו מציגים אותם. והוא מצא את מותו בנסיבות מעניינות, הוא פותה על ידי איזו אישה, איזו שכונה שם מצפון לבירות, להגיע. זו פעם שנייה שהוא מגיע אליה, ואיכשהו הוא מצא את מותו. והטענה, התנהלה חקירה מאוד אינטנסיבית סביב העניין הזה, כמובן לדרישתו של חיזבאללה. ואתמול שר הפנים הלבנוני הודיע שאחרי הממצאים הראשונים של החקירה מצביעים על זה שכנראה המוסד עומד מאחורי האירוע. כמובן שאין לי אפשרות לא להכחיש ולא
אבל נגיד שכן, את הדבר הזה. מה זה אומר לנו לגבי הלחימה הזאת, מלחמת הצללים בחיזבאללה, שהיא גולשת גם למישור הכספי, אחרי שראינו
כן,
חיסולים של מחפי שטח?
כן, אנחנו ידענו שאחד התחומים שבו יש פעילות היא בהקשר של לצמצם את ההכנסות של חיזבאללה, ממה שאני קוראת לו הכלכלה השחורה, שמגיעים מכל מיני מקומות שהם לא דווקא מקורות רשמיים של התקציב, ולכן אין לי מושג אם זה אכן היה, אם זו הייתה אכן פעולה של המוסד, ואני לא יודעת אם נדע על זה ומתי תיפטר את התעלומה הזו, אבל יש שני סימנים שזה לא סתם סוחרי סמים, או שזה בעל רקע פלילי, שאחת זה שהוא כנראה אונה לפני שהוא נרצח ותוחקר, כנראה לצורך תחקור והוצאת מידע. והדבר השני, שהכסף שהיה איתו לא נלקח מהמקום ונשאר איתו במקום, שזה לא מתאים למי שהוא בא מרקע פלילי ונכנס לרצוח.
לעצור איזשהו כן. תזרים
אז,
של מזומנים.
אז זה נראה שזה משהו אחר, אבל כמובן ש...
אז בעניין כספים, אני רוצה לסיים גם את השיחה איתך, קרמית. הכסף של אסד, שאנחנו מבינים, הולך ומסתמך יותר ויותר על סמים. דיברנו על זה, אני חושב, באחת תוכניות הפודקאסט הקודמות, אבל ספרי לנו מה קורה בחודשים האחרונים של המלחמה, תוך כדי שאנחנו עסוקים בחזיתות השונות, מה אסד עושה בחזית הקפטגון?
אז הקפטגון הוא מה שקורה שעה שהעולם רותח והאזור רותח ויש מלחמה ותקיפות ואיראן וישראל וכולי. הקפטגון ממשיך, התעשיית הסמים בסוריה ממשיכה לעבוד ביתר שאת. רק החודש דווחנו על המשך העברות הברחות של קפטגון גם לירדן, גם לסעודיה, גם לעיראק, על רקע באמת כל הנפיצות האזורית הזאת, הקפטגון ממשיך, וזו הסיבה המרכזית, בעצם המניע המרכזי זה היותו מקור ההכנסה המרכזי המשמעותי היום למשטר. דיברנו על זה שזה לא קרטלים עצמאים שפועלים ומנהלים את התעשייה הזאת, זה המשטר, מקורביו, דיוויזיה 4 בצבא הסורי, חיזבאללה וגורמים נוספים מנהלים את התעשייה המשגשגת הזו, שבאמת מכניסה להם בין הערכות הם בין 5 ל-30 מיליארד דולר בשנה, סכום אסטרונומי. אני חושבת שראינו את זה קצת לפני המלחמה, מדינות האזור מאוד מוטרדות מההצף והצפה של הסם הזה, ורואות בו בעצם כגורם מערער יציבות, בעיקר ירדן, בעיקר סעודיה, שני היעדים המרכזיים בעצם לתפוצה של הסם. זה קצת שקט, ככה שכח, נשכח בחודשים האחרונים על רקע המלחמה. אני חושבת שביום שאחרי המלחמה אנחנו נראה ככה התעוררות אזורית יותר גוברת, ותביעה אולי סוף סוף משמעותית יותר מאסד לנסות למתן את התעשייה הזאת של הקפטגון. כל עוד אין לו בעצם אלטרנטיבה להעצים את מקורות ההכנסה שלו, אני מעריכה שאנחנו נמשיך לראות אותו עוסק בתחום. הירדנים שינו כיוון בחודשים האחרונים, קצת לפני המלחמה, ותקפו ישירות בשטח סוריה, סוחרי סמים, מעבדות סמים, וזה אירוע באמת שהוא משמעותי, אבל הוא ככה טיפה בים.
בצילה של המלחמה שצופה אנחנו עדיין לא רואים. מעניין מאוד. תודה רבה לשתיכן, כרמית ואורנה.
תודה לך, תודה ירון.